שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
היום אנחנו נרצה לדבר עם הרב לייטמן וללמוד קצת יותר לעומק מהרגיל על שני הכוחות שנמצאים בנו, כוח הרע וכוח הטוב, ננסה להבין מה הם הכוחות האלה, מאיפה הם הגיעו אלינו ומה המטרה של קיומם בתוכנו, בדרכנו אל חיים חדשים. תהיו איתנו, ניצה, בואי תפתחי את הדיון שלנו בבקשה.
כן, אז אולי כדי לספר קצת בצורה יותר מעניינת על הכוח הרע והכוח הטוב באדם, אני אתחיל בסיפור יפה על אגדה, אגדה אינדיאנית שאני אישית מאוד אהבתי לשמוע אותה וגם אהבתי לספר אותה בהמשך. האגדה מספרת על סב שמדבר לנכד שלו ומספר לו, אתה יודע, כשאתה תגדל, אתה תתחיל להרגיש איך יש בך שני זאבים, הזאב השחור והזאב הלבן, ומתקיים ביניהם כל הזמן קרב. קרב מאוד גדול. הזאב השחור הוא הזאב שהוא מראה לך את הכל בצורה קשה, רעה, הוא מעורר בך כל מיני רגשות של מרירות, של גאווה, של יחס רע אולי לסובבים, לזולת. והזאב הלבן הוא דווקא מעורר בך את ההרגשה של החמלה, של הרחמים, של איזושהי נדיבות, של רצון לעזור, של אמפתיה לזולת. מקשיב לזה הנכד ככה בקשב רב לסבא ושואל אותו בסופו של דבר, אבל סבא, מי ינצח בסוף? עונה לו הסבא, זה תלוי את מי אתה תאכיל. עכשיו, מה בעצם המוסר השכל של האגדה הזאת? קודם כל, החלק הראשון שלה מספר על זה שיש באדם שני כוחות, כוח הטוב וכוח הרע. והמסקנה השנייה היא שיש באדם את היכולת ואת אולי אפשרות לבחור את מי להכיל, את מי לגדל, את הכוח הרע או את הכוח הטוב. אז אני חושבת שאין אדם שלא מרגיש את שני הכוחות האלה שככה מתקיימים בו ואת המאבקים ביניהם, וזה משהו שאנחנו מזדהים איתו מאוד. לפעמים אנחנו מרגישים ששולט בנו לכאורה אותו זאב שחור, ולפעמים הזאב הלבן. שאלה ראשונה אליך היום בתוכנית, בוא ננסה להבין קודם, מי זה הזאב השחור והזאב הלבן? מה הם הכוחות האלה, הכוח הטוב והכוח הרע, שנמצא באדם?
זה כתוב על זה כך. גם בגמרא כתוב, שניים מוחזים בטלית. כוח הטוב וכוח הרע, יצר הטוב או יצר הרע, מוחזים באדם, ואדם נמצא ביניהם. ויחלוקו.
ויחלוקו? את מה הם חולקים?
את האדם עצמו.
הם חולקים ביניהם את האדם?
כן.
מה זאת אומרת?
ואז אדם צריך לראות את עצמו כל הזמן שהוא נמצא באמצע, בין שניהם. ושהם משפיעים עליו בשווה. ואז הוא בא לבחירה.
באותה עוצמה.
כן.
כן.
ואז הוא בא לבחירה עם מי ללכת. ועם מי הוא ילך. שיחלוקו. כן? אז כבר אנחנו כאן צריכים לברר, ועל זה דנה על הגמרא, כן? וזה תלמוד בבלי. איך האדם יוצא מזה? איך הוא באמת מנהל את עצמו בצורה הנכונה? טוב, אנחנו לא עכשיו, לא נלמד עכשיו את הגמרא הזאת, אבל עניין הוא, וזה גם כן מי שלומד או לא לומד את זה בצורה כזאת, זה חוכמת הקבלה כך מתייחסת לכל הכתבים הקדושים שמדברים על הטבע האדם ואיך לתקן אותו. אבל כך אנחנו צריכים לראות. שאנחנו באמת נמצאים בבחירה בין שני הכוחות האלו. לא יכול להיות לא כוח הטוב פתאום ששולט וכוח הרע פתאום ששולט, אלה מלמעלה נותנים לנו, זאת אומרת, מהמערכת עצמה, שאנחנו קיימים במערכת הבריאה,
כן.
לכל אחד יש לו שני כוחות מאוזנים. ובחומת הקבלה אנחנו מדברים על זה, מי שכבר לומד קצת או שומע, אז אנחנו מדברים על זה שיש לנו שליש אמצעי דתיפרת בנשמה שלנו, זה שליש אמצעי של הספירת תפרת, שזה לא טוב ולא רע, אלא מקום הבחירה.
כמו מקום ניטרלי כזה?
ניטרלי. ויש חלק הראשון של הנשמה, עד אמצע התפארת, שזה כוח הטוב, וכוח למטה מאמצע התפארת ומטה, עד סוף הנשמה, שזה כוח הרע. ואז אדם שנמצא בין שני הכוחות האלה, הוא יכול לעשות בחירה ויכול באמת להיות מנהל את הנשמה שלו, בכמה שהוא מסוגל, מסדר את עצמו, מסתדר וכן הלאה.
זאת אומרת, לדעת לנהל את היחס בין הטוב לרע, זה נקרא לסדר, איך אמרת, את הנשמה שלי?
כן, כן, לתקן אותה.
לתקן את הנשמה?
כן, כי רע לא נעלם וטוב לא נעלם, אלא אנחנו צריכים רק להתאפס בסולם, עד כמה שרע יותר גדול וטוב יותר גדול, יותר ויותר ויותר ויותר.
הם תמיד גדלים ביחד?
כן, זה, זה, זה מלכתחילה. ואנחנו באמצע בין שניהם, צריכים לקבוע מי השולט. אבל לא למחוק את השני, אלא להשתמש בשני, בשליטת הראשון.
אוקיי, זאת אומרת, אנחנו לא הורגים את הזאב השחור.
אי אפשר.
אי אפשר להרוג אותו.
אנחנו כבר יודעים.
זאת אומרת, הם גדלים ביחד, כל הזמן מתפתחים במקביל. זאת אומרת, זה עיקרון מאוד חשוב שצריך לזכור.
זה עיקרון שאדם צריך לדעת בכל רגע ורגע, הוא לא יכול אחר כך להתלונן אחרי 120, שנתנו לי יצר הרע, כתוב בראתי יצר רע, ואני נמצא ביצר רע, ומה רוצים ממני? אין דבר כזה. אתה, אדוני, קיבלת חצי-חצי. אבל זה שכתוב בראתי יצר רע, נכון. שיצר הרע הוא מגיע כבריאה, בר. זאת אומרת, בריאה חדשה, שלא הייתה קודם.
מה זאת אומרת?
ויצר הטוב הוא מגיע ישירות מהכוח העליון.
בוא תסביר לנו את זה קצת יותר. מה זאת אומרת שהכוח הטוב בא המקור שלו מהכוח העליון?
כוח הטוב בא מהבורא.
זאת אומרת זה מי?
זה הטבע שלו, כן. הכוח להשפיע, כוח השפעה, אהבת הזולת,
כן.
וכוח הרע הפוך ממנו. זה כוח הקבלה, כוח אהבה עצמית.
רגע, עכשיו אמרת משהו שהוא באמת עיקרון מעניין, כי גם כתוב באמת בתורה שאלוהים ברא אותנו בצלמו. אז באמת הרבה פעמים נשאלת השאלה כאן, אם זה בצלמו, אז איך זה שיש בנו גם כוח רע? כי אנחנו בדרך כלל מייחסים לכוח העליון כוח טוב.
אבל אם רק כוח הטוב, אז זה אלוקים.
זאת אומרת, עכשיו אני מבינה ממה שאמרת, שהכוח הטוב שיש באדם, הוא בא בעצם מהכוח העליון.
כן.
והכוח הרע, מאיפה הוא מגיע?
מזה שברא.
זאת אומרת, עדיין הכוח העליון הוא זה שברא את הכוח הרע.
בטח, כתוב כן. בראתי יצר הרע.
אבל הוא מה? הוא כוח צדדי? הוא אחר?
לא, והוא בא בשווה לאדם.
כן.
שאדם הוא בעצם ניטרלי. ושני כוחות האלה פועלים עליו.
כלומר, אם אני אשאל אחרת, מה המקור של שני הכוחות האלה, הטוב והרע?
הבורא.
הבורא.
רק ברק... כוח הטוב יוצא ממנו, וכוח הרע נברא על ידו.
אחד כאילו ממש יוצא ממנו, נגיד ככה יורד ממנו, והשני כן. הוא יצר אותו.
הוא יצר אותו בכוונה.
ברא אותו בכוונה.
רק על כן.
כדי לתת בעצם את האפשרות, כן. את אותו אפשרות בחירה. זה באמת נשמע מאוד מאוד מעניין.
אבל לענייננו,
כן.
שאדם הוא בעל הבחירה, ושני כוחות האלו מלכתחילה הם באים בצורה מאוזנת.
כן, וזה באמת עיקרון ראשון.
כן.
עכשיו, יש לי פה שאלה. כן. אדם שנולד, הוא נולד, הזכרתם פה אם אני מבין, שלושה סטטוסים. יש כוח רע, יש כוח טוב, ויש משהו שקראת לו ניטרלי. אדם שנולד, הוא נולד איפה? ברע, בטוב או בניטרלי?
אוי, אתם...
וגם אמרת, סליחה רגע, ועוד שאלה, וגם אמרת שבכל רגע ורגע, היחס הנכון של בן אדם לחיים, שלא יבוא אחר כך בטענות, תמיד, 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 בכל רגע נתון, אם הוא יסתכל על כל ה-120 שנה שלו, תמיד הוא היה בעצם במצב הניטרלי. כן?
זה לא כל כך פשוט.
אז אנחנו לאט לאט, לאט לאט רוצים ללמוד.
כי... יצר רע, אדם רע מנעוריו, מצד אחד, כתוב. מצד שני, איך יכול להיות שאדם זה לא בעל הבחירה, אבל הוא לא בעל הבחירה. הוא נולד כחיה קטנה וכולה אגואיסטית. מתי בא לו יצר הטוב? אומרים מי' ג' שנה. שלאט לאט אדם מקבל במשך החיים, אם מקבל, כן? יכולת להשתמש ביצר הטוב כנגד יצר הרע. אם אתם מדברים על אדם שברחוב, ועל אדם המצוי, מה שנקרא.
כן, מן היישוב.
זה, אז זה, זה, זה לא פשוט. אני מדבר על זה שיש שני הכוחות האלה, יצר הרע ויצר הטוב, שהם נמצאים באדם שהוא בעל הבחירה, שמתעסק בחוכמת הקבלה, שרוצה לייצב את עצמו כנגד הבורא, בדומה לבורא וכן הלאה. אדם שהוא פשוט נולד וחי וקיים בעולם הזה, אין עליו, לא, 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 לא חלים עליו את החוקים האלו וחובתו לבחור בטוב או ברע, כי אין לו בחירה.
בכל זאת, אבל קיימים בו, כמו שאמרנו, הסיפור הזה, האגדה הזאת, זאת אומרת, קיים בו המחשבות האלה, הקולות האלה, הרעים והטובים. גם באדם שלא לומד חוכמת הקבלה, לכאורה קיימים בו.
כן, אבל אנחנו כבר מדברים על כוחות רעים וטובים, זה באותו האגו שלו. שגם כוחות הטובים הם שייכים לכוח האגו, לכוח הרע. רק כדי שכך הוא בנוי, שהוא לא יכול נגיד לעשות רע לזולת ממש בגלוי, מכל מיני סיבות שהוא בעצמו לא מודע אליהם.
בוא נפתח את זה, זה מעניין מאוד להבין את זה. זאת אומרת, אתה אומר ככה, בכל מקרה יש לו מנגנון שאתה קורא לו אגואיסטי, שגם המחשבות הטובות או הכל הטוב או הכל הרע באים, נובעים ממנו?
ממנו, ודאי.
בכל מקרה, גם הטוב, גם המחשבה הטובה וגם הרע?
השאלה היא פשוטה.
כן.
בוא, אנחנו לא נקרא לזה האגו שלנו. בוא, אנחנו נקרא לזה רצון ליהנות.
כן.
זהו. הטבע, האדם, זה רצון לקבל הנאה ותענוג. וזה מדרגת הרקמות שלנו, נגיד, כן, דומם, צומח, חי, מדבר, כל הטבע, כולל אותנו, כולל כל הגוף שלנו, בכל הצורות שלו, במודעות ובחומר שאנחנו קיימים, בכל דבר, זה רק רצון ליהנות בכל רגע, כמה שאפשר להחזיק את עצמו בצורה הכי טובה.
אז הרצון ליהנות הוא לא טוב ולא רע, הוא פשוט המנגנון הטבעי של האדם. זה נכון יהיה להגיד כך?
כן.
זה כמו מה? זה כמו המנוע הפנימי שלנו? מה זה הדבר הזה שאתה קורא לו רצון לקבל הנאה ותענוג? אמרת הוא טבע האדם.
טבע האדם, שאנחנו מלכתחילה בתת הכרה כל הזמן מכוונים בכל מצב שיהיה לבדוק מה צריכים לעשות כדי להיות במקסימום להצליח, להרוויח, אבל יחד בכל הרמות. אני לא הולך עכשיו לעבוד קשה, אני חושב מתי אני אנוח, אני לא הולך לריב עם כולם, אני צריך לדעת שמה זה יהיה לי מזה גם כן, אולי רע וטוב. זאת אומרת, הרבה מאוד מחשבות והרבה מאוד חשבונות אנחנו עושים, אבל בסך הכל, מה התוכנה הזאת? התוכנה בסופו של דבר היא מביאה אותי למצב, לפי דעתי,
כן.
לפי כך שאני מסוגל, אולי אני טועה, כן. היא מביאה אותי לתוצאה פשוטה. מקסימום טוב שיהיה לי.
כן.
זה ברור.
זה ברור.
זהו, אז מה אתם עוד רוצים? לפי זה אנחנו מתקיימים.
אז רגע, המנגנון הזה, אני מבינה, אבל כמו שאמרנו, המנגנון הזה אין בו טוב או רע, הוא פשוט מנגנון. כי, זאת אומרת, במנגנון הזה אין לי באמת בחירה, ככה הפנימיות שלי מופעלת בו בצורה אוטומטית.
נכון, לכן אין שום תביעה לאף אחד בעולם, איך שהוא מתנהג.
אוקיי, אז עכשיו בוא נתקדם שלב הבא.
כן.
אז מתי בעצם מתעוררת השאלה הזאת של היכולת לבחור בין טוב לבין רע?
לאנשים מיוחדים בלבד.
מה מיוחד?
על כל האנשים שבעולם, חוץ מכמה יחידים,
כן.
עליהם כתוב, על כל האנשים שבעולם כתוב, כולם כבהמות נדמו, שאין להם בחירה. אלה הטבע שלהם, הכוחות שפועלים בהם, הם כל הזמן מייצבים את האדם באיזושהי צורה מיוחדת, מסוימת, כלפי סביבה, כלפי עצמו, כלפי טבע.
עכשיו אני רוצה רגע ככה להביא כמה נקודות מעניינות מעולם הפסיכולוגיה, מעולם הפילוסופיה, שזה מאוד מעניין לעשות ככה איזו הקבלה ולראות באמת מה חוכמת הקבלה אומרת. אז יש תפיסה אחת מאוד ידועה ומפורסמת של רוסו, שהיה צרפתי, והוא השפיע מאוד על, על התפיסה אחרי המהפכה הצרפתית וכן הלאה, והוא בעצם אומר דבר כזה, אדם, הוא נולד לוח נקי, חלק, אין בו משהו רע, הוא קרא לזה, יש לו פרא אצילי, הוא קרא לזה. כן. הוא ככה משהו מאוד... עכשיו, מה שהופך אותו בסופו של דבר לרע, זה החברה שמקיפה אותו, החברה שבנינו, כל המערכות, המוסדות המסוימים, יצרו מצב שהחברה בעצם הפכה אותו להיות יותר הישרדותי, להיות יותר גאוותן, להיות יותר התחרות הזאת, להיות יותר...
נו, ודאי שאם הוא גדל, הוא היה גודל ביער, אז היה דומה לחיות. אז היו לו רצונות רק כמו לחיות, והיה גם כן בכל זאת רוצה לממש אותם. אז מה ההבדל?
הוא בעצם, אבל מה שהוא אומר...
שאדם תוצאה מהחברה, זה ברור? החברה של חיות, החברה של בני אדם?
הוא בעצם אומר, באדם אין דבר רע, הרע בעצם נולד מתוך הארגון או הסדר החברתי שנוצר, והוא זה שמשפיע רע על האדם.
לא, אבל איך הוא יכול להשפיע רע לאדם? מפני שבאדם יש רצון ליהנות כללי, כמו שבכל הבריאה, אפילו בכל בריאה קטנה, שתקחי איזה חיה קטנה, לא חשוב, היא רוצה ליהנות. היא רוצה לשרוד בחיים. לכן אפשר להשפיע עליה לכיוון זה טוב, לכיוון זה רע, ככה זה טוב, ככה זה רע, אפשר להעלף אותה וכן הלאה.
כן.
אותו דבר אדם, על ידי החברה. הוא מקבל כל מיני השפעות, ורואה לפי הרצון שלו ליהנות, שזה רצון הכללי שאיתו הוא נולד, במה כדאי לו לעסוק, למה כדאי להתקרב ולהתרחק ממה.
עכשיו, לעומתו, טען פרויד, שבתוך האדם עצמו יש באמת, יש בו יצר רע, יש בו יצר שרוצה להרוס. עד כדי כך, הוא ממש קינה את זה כמו איזה סק נחשים של איזה ביצה ששורצת בתוך האדם, שמזל שהוא לא מודע לכל מה שיש בתוכו, כי אם הוא היה יודע את כל הרע שיש בתוכו, הוא בטח היה משתגע.
כן. הם היו מחלקים את האדם ככה, שברוסו ובכלל אותה התקופה, כן. הייתה עדיין עוד הרבה לפני...
300 שנה בערך, לפני
300 כן, שנה. כן, זהו. ולכן הוא היה עוד חי בעולם שהאגו לא היה כל כך מראה את עצמו, ולכן הוא דיבר על טבע הגשמי,
כן.
הבימי של האדם, שזה אוכל מין משפחה.
כן.
ופרויד כבר דיבר על האדם שבו ישנם היצרים.
נכון.
זהו. כסף, כבוד, מושכלות. זהו. ותחילת כל העסקים האלו זה המין. כי אוכל מין משפחה שייך, אומנם שמין שייך לגוף, אבל לדוחף האדם גם כן להתקדם בצורות יותר גבוהות. אז לכן הם לא מתנגשים, זאת אומרת, ולא יש להם...
זאת אומרת, אין באמת קונפליקט, זה סוג של השלמה.
לא, זה פרויד הוא פשוט ממשיך. הוא כבר היה חי בעולם שהרבה יותר מפותח בצורה אגואיסטית, ולכן הוא קבע את זה כך. אבל להיום... לא זה ולא זה.
אז מה באמת התפיסה של חוכמת הקבלה אומרת?
חוכמת הקבלה אומרת שבאמת אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, זה נטיות שישנם בכל אחד, וכל אדם ואדם נמצא בהתמזגות מסוימת מכל השישה הדחפים הללו, וכל אחד ואחד בהתאם לסביבה, בהתאם ליכולת שלו, תכונות הפנימיות והחיצוניות, האפשרויות, הוא בוחר לעצמו איך להיות כל רגע ורגע בצורה הטובה ביותר. שזה חוק שמור אנרגיה, בוא נגיד כך. רק אנרגיה, לא רק קלוריות, אלא אנרגיה גם פנימית, נפשית וכן הלאה. שכל אדם הוא נמשך לזה.
אז רגע, עוד פעם על חוק שימור האנרגיה, זה היה מעניין, אני רוצה עוד פעם. חוק שימור האנרגיה,
אני
מה
כל, אומר? אני כל רגע רוצה להיות במצב הטוב ביותר.
כן.
הטוב ביותר זה לא שאני רוצה להיות דווקא רגוע, יכול להיות שאני רוצה לצעוק ולכסח
נכון,
את כולם.
נכון.
אלה מה, ש, מה שהמנוע שלי, המחשב שלי, הסך הכל העצבים ו, 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 ומחשבות ורצונות וכוונות וכל מה שאני קובעים, זה מה שאני בכל רגע ורגע משתדל לבצע. ולקחת בחשבון ודאי שסביבה זה העיקר. זהו. אבל זה הכל בצורה התנהגות הגשמית. זאת אומרת, אדם המצוי שבעולם הזה ככה הוא עושה. וככה הוא נפעל. זאת אומרת, שאם אנחנו לוקחים את האדם, עם התכונות שהוא נולד, סביבה, שקיבל חינוך מסוים, כל מיני בעיות נפשיות וגופניות, מערכת בריאות נגיד וכן הלאה, ואיך שהוא קיבל השכלה וחינוך, אז ודאי שכל זה אחר כך שהוא בא לאיזו סביבה, בהתאם לסביבה, הוא מאבד את הפנימים, נתונים הפנימיים שלו, עם נתונים החיצוניים של הסביבה, וזה קובע איך שהוא מתנהג. זאת אומרת, אין כאן שום דבר, אם היינו יודעים בדיוק את המילוי שלו, תוכנה הפנימית, והתוכנה החיצונית של הסביבה, שהם נמצאים, שני תוכנות האלה נמצאות בהתמזגות מסוימת בתוך האדם, אז היינו מבינים שאדם הוא תוצאה מכל מיני ההתקשרויות האלה של תוכנות שקיבל אותם במשך החיים שלו, ואז היינו יודעים ברור איך שהוא התנהג. אבל אנחנו לא יכולים עד כדי כך להיכנס לתוך האדם, וחוץ מזה מה זה נותן לנו? אנחנו, אף אחד לא רוצה בזה לעסוק. מה זה ייתן? אנחנו נגיד שאנחנו קיבלנו כזה דבר, ואנחנו יודעים בדיוק איך, איך אדם מתנהג, נגיד, בכל מצב ומצב. אז יכולים להוציא מפה,
כן.
כן, על ההתנהגות שלו בכל המצבים, בכל הצורות. נו, ומה?
זאת אומרת, עדיין זה איזשהו צפי. אפשר לצפות מה תהיה ההתנהגות שלו. זה לא אומר
שאפשר... לא, אפשר, נגיד כן. שהיה, נגיד שפעם יהיה אפשר.
כן.
כך, לגלות את הכל הפנימיות אדם, נו ומה הלאה? מה זה נותן?
זאת אומרת, מה יצא מזה?
כן, האם הוא מקשיר להיות איזה חייל מיוחד, איזה מנהל מיוחד, מישהו, משהו?
כן, אני מניחה שלזה יעשו שימוש, זאת אומרת, לבדוק יכולות.
אבל איזה שימוש? כי אנחנו כאן נמצאים באלפי נתונים של הסביבתיים ופנימיים, שזה בסופו של דבר לא ייתן לנו שום דבר. אנחנו יודע המערכת האלוקית,
כן.
איך כל אדם ואדם נפעל. וזהו. כי סך הכל, המערכת העליונה הזאת, של הבורא, היא קובעת כל התנאים סביבתיים, וכל התנאים הפנימיים, ואדם זה מה זה? תוצאה מההתחברות של שני...
זאת אומרת, האדם הוא בעצם מבצע את מה ש...
אין שום בחירה חופשית, לאף אחד.
אני רוצה רגע לשאול על מה...
לכן אין לנו שכר ועונש, ואין לנו שום אפשרות לבוא בתביעה לאף אחד.
אני רוצה רגע להבין את המערכת הפעלה הזאת של הבן אדם, המנוע שלו. הבנתי שהטבע של האדם זה לרצות להיות תמיד במצב הכי טוב, הכי נוח, הכי הכי הכי.
כן.
ומתוך הרצון הבסיסי הזה, הוא תמיד יעשה את כל ההשבונות. לזה מצטרפים הנתונים המולדים שלו, פלוס הנתונים הסביבתיים, ואז בסופו של דבר אני מקבל פלט, כמו מנוסחה, שאני ממלא בה את כל המשתנים, מקבל פלט, אני יודע איך הבן אדם מתנהג, על מה הוא יחשוב, מה הוא ירצה וכן הלאה. הבנתי את כל המערכת הזאת, איך היא עובדת. עכשיו אני רוצה לשאול, המנוע פה הבסיסי, שקראת לו טבע האדם, שהגדרת אותו כרצון לקבל הנאה ותענוג, הרצון הזה להתקיים בטוב, שאני מזהה אותו גם בכל היצורים האחרים, גם לא רק האדם, גם חתול רוצה להתקיים הכי טוב. היו לי חתולים במושב, תן לו את המצב האופטימלי, הוא עף. השאלה שלי, למערכת הפעלה הזאת שלנו ושל יצורים אחרים, עדיין, אם אני מבין את התפיסה שלך, בכלל המושגים של טוב או רע, שעליהם אנחנו התחלנו קצת לדבר, בכלל עוד לא שייכים, זה פשוט מערכת הפעלה, מנוע, שמוטבע ביצור.
כן?
כן?
כן.
זה זאת אומרת, כשאתה מדבר על כוח טוב וכוח רע, זה בכלל עוד לא מגדיר את המערכת לא. עצמה כרע או טוב.
ודאי, זה כמו שאתה מסתכל על התינוק, על ילד קטן. אתה יודע מה קורה. אתה יודע מה יקרה. כי הוא פשוט. כן, הכל גלוי.
זה כמו מערכת הפעלה של משאב.
נכון, וככה אוקיי. זה עם, עם כולנו.
אוקיי.
למה אנחנו שונים מדומם צומח וחי?
כנראה שלא.
לא.
אז הבנתי אותך נכון. עכשיו, בדקה שנשארה, אני אשאל עוד שאלה, ואולי אנחנו נעשה עליה תוכנית בפני עצמה. אז כשאתה מדבר על כוח טוב וכוח רע, אם זה לא על מערכת ההפעלה בעצמה, שזה השאיפה הבסיסית תמיד ליהנות ולהתקיים, אז על מה זה כן מדבר? הכוח הטוב והכוח הרע. הציונים האלה של טוב ורע, למה הם כן מתייחסים, אם זה לא למנוע הזה?
רק לפתח את האדם, וגם דומם צומח וחי, לתפקידם העתידי נעלה.
שבהתפתחות הזאת העתידית, הנעלית, אז יתחילו להיכנס לתוך מגרש המשחקים שלי, המושגים של טוב ורע?
בחירה.
בחירה? בין טוב לבין רע?
כן. ואז טוב ורע זה יהיה אחר לגמרי. לא מה שכלפי האדם שטוב לי, רע לי. לפי השכל שלו ולפי ההבחנות שלו שמישהו...
התביע בו.
השתיל בו, כן.
אז לפי מה?
לפי החוכמת ה... אמת, לפי כל היקום, לפי כל העולמות, לפי כל היחס שלו עם כוח עליון שברא אותו.
שאלה אחרונה, ברשותך. כן. דיברת, עכשיו הזכרת כוח עליון, לפני כן דיברת על בורא שממנו יוצא כן. גם כוח הטוב וגם הוא זה שבורא את הרע. איך אדם ששומע אותך עכשיו צריך להתייחס למושגים האלה, כוח עליון, בורא, על מה אתה מדבר?
הטבע. הטבע. צריכים לחשוב על זה, להתרגל, לקרוא ולהבין. כדאי.
הרב לייטמן, בינתיים תודה. אנחנו חוזרים אליך שוב. תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.